יש לי תמונה שאני לא יכול למחות אותה מהזיכרון שלי, ואולי זה הדבר העיקרי שאני זוכר מהבראשית. כשהנאצים הגיעו ללודג', דבר ראשון שהם עשו, הם שרפו את בית הכנסת הראשי של לודג'. זה היה בית כנסת עם כיפת זהב ענקית, ומגן דוד מזהב בראש הכיפה. ואנחנו ראינו רק את החלק הזה של הבית כנסת, ופתאום אנחנו רואים להבות עולות למעלה, והכיפה עם המגן דוד צונחים לתוך הלהבות האלה. מגיל 6 בערך, אנחנו התבגרנו והיינו אנשים מבוגרים. אני חושב שהילדות שלי נגמרת בגיל 6.
תסביר לי את זה.
ידענו שאנחנו העבדים, אנחנו הנחותים, אותנו משעבדים, אותנו משמידים, אותנו משעבדים, ואנחנו לא יכולים לעשות כלום נגד זה.
אתה יודע, יש לי בת 6, ואני עסוק בללוות אותה להסעה. אתה מבין איזה... אנחנו פה לא מעט שנים, לא מעט ולא הרבה שנים אחרי, ואנחנו מתעסקים בדברים ש... זאת אומרת, זה לא נתפס החוויה שאתה מתאר.
נכון, נכון, אבל זה מה שהיה. זה מה שהיה. ופתאום אנחנו שומעים רעש, רעש של טנקים. מסתכלים לכיוון הגדר, טנק פורץ את הגדר, ועל הטנק מצויר בצבע לבן מגן דוד. מה מתברר? הטנק הראשון שפרץ לברגן בלזן, המפקד שלו, חייל רוסי, חייל בריטי, אבל יהודי, הוא צייר את המגן הזה.
כשאנחנו רואים סרטים, זה סרטים אמריקאים, אז רגע השחרור זה הסוף של הסרט. יש חייל, גיבור וילד מסכן שמתחבקים וזה נגמר. ובאיזשהו מקום, אצלכם, זה, לא אגיד התחלה, אבל זה התחלה של פרק חדש בחיים.
זה נכון. פתאום נודע לאמא שלי שהשוודים יזמו לקלוט כמה אלפי יהודים לצורך שיקום בשוודיה. ואמא מחליטה, זה ההזדמנות שלנו לחזור לחיים, מעלים אותנו על אונייה, אני זוכר את זה טוב, ובשוודיה אנחנו מגיעים למחנה, הצריכים מסודרים, לא כמו במחנה שהיינו קודם. ואנחנו מתחילים לחיות חיים נורמליים במובן הזה של אוכל מסודר, מקלחת כל יום, אחי, אני ואמא, ואנחנו מאבא לא יודעים כלום. אמא מחפשת, התפרסמו רשימות של הצלב האדום, הניצולים בכל המחנות. אמא מחפשת במרשימות האלה, אני לא יכול לעזור לה. אני בן 10 לא יודע קרוא כתוב בשום שפה, אחי כן יודע, עוזר לאמא. אין, לא מוצאים. יום אחד בהיר, אני זוכר את זה, את הרגע הזה, אני יושב בפינה של חדר, משחק שם עם משהו, ואמא נותנת צעקה, חום גפינן, חום גפינן, ביידיש, מצאתי. מצא את השם של אבא באחת מהרשימות האלה. זה הרגע שקשה לשכוח. נוצר קשר דרך הצלב האדום, לא עוברים כמה שבועות, ואבא מופיע, ואנחנו פוגשים אותו. ואנחנו משפחה שלמה מאוחדת. כל מי שיצא למסע הזה חזר ממנו חי. אלוהים אדירים, מאיפה? זה מה שקרה. בשלב הזה, אגב, אבא חוזר בתשובה לגמרי.
באיזשהו מקום זה סיפור מאוד נדיר שמשפחה שלמה מתפזרת.
כמעט לא שמעתי.
ומתאחדת.
כן.
אחרי
חלקה השואה. בתוך המלחמה עוד עם אחי, חלקה אחרי המלחמה שנה. ואבא שלי מגיע, אומר לנו, תגידו, מה אתם מחפשים פה במחנה? אנחנו אנשים חופשיים, אבא היה טיפוס כזה. נסע לשטוקהולם, מצא עבודה כרופא שיניים באיזה מרפאת שיניים ענקית, מין בית חולים כזה לשיניים. נתנו לו דירה בשיכון עובדים. חוזר אחרי שבוע, אומר לנו, קדימה, אנחנו מתחילים לחיות חיים נורמליים. למה מחנה? למה לא הספיק לכם מחנות בגרמניה? ואנחנו יוצאים לשטוקהולם, דירה מסודרת, יפה, מרוהטת. באזור יפה של הפיורד על יד זה, עם ים, ואיזה יער על יד זה, שיקון עובדים. ואחי ואני מתחילים ללכת לבית ספר, ולומדים מהר שוודית, ומתארים שם.
אתם בשוודיה, משפחה מאוחדת, יש לאבא שלך מקצוע. מה אתם צריכים את כל ההרפתקה הזאת של ישראל, פלסטינה?
אתה צודק עד הסוף. חיים טובים יש לנו שם, ואפשר להמשיך את זה לתמיד. אבל ספק גדול אם אנחנו נשאר יהודים. ורזים את החבילות, עוד פעם, ואני זוכר את הרגע הזה שרואים את חיפה מרחוק, הנה רואים את ארץ ישראל, אנחנו מגיעים. סליחו לי. לא פשוט.
שנת 1949. אתה ילד בן 13. רק עכשיו הגעת לארץ ואתה נכנס לתוך תל אביב של, של המדינה החדשה.
הפתעה לצערי מאוד לא נעימה. אני מתחיל ללמוד בבית ספר. התלמידים האחרים הם בנים של אנשי אצ"ל ולח"י וההגנה. ההורים שלהם נלחמו על הקמת המדינה והצליחו להקים את המדינה. ואני, ואולי מה, עוד מישהו מגיעים פתאום, ואתם זבל אדם. אתם הוריחו אתכם כמו כבשים לשחיטה. למה לא נלחמתם? לך תסביר להם שאתה מורעב ומושפל וסגור בתוך גדרות מחושמלים, ואתה לא יכול לזוז בלי שיורים עליך. אי אפשר היה להסביר את זה. והרגשה היא קשה, ומציקים לנו. ילדים יודעים להציק.
אני מתאר לעצמי, כשהנאצים משפילים אותך, אתה מבין ויודע מאיפה זה בא. כשאתה מגיע לארץ שלך, ומשפילים אותך.
נכון, זה היה, אני לא ציפינו לזה גם. אבל בשואה למדנו דבר אחד. אתה צריך למצוא את הנקודה, מכל מצב, איך אתה יוצא מזה.
ואיך יצאת מהשפלה שכזו?
אני ראיתי דבר אחד. החבר'ה האלה מעריכים את הכוח. ההורים שלנו נלחמו את המלחמה, את הכוח, את המאבק. לא יודע מאיפה בא לי הכוח. אני זוכר את זה כמו היום. הפסקה בין שני שיעורים, כל החבר'ה עוד בתוך הכיתה. הביריון של הכיתה, בחור חזק, מתחיל לשחק איתי ככה עם ההצקות האלה. אני ניגש אליו, תופס אותו משני הידיים שלו, משכיב אותו על אחד השולחנות של הכיתה, ומתחיל להכניס לו מכות רצח. איך אני הצלחתי? הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח, והוא כנראה היה כל כך המום שהוא לא הספיק להגיב. ומי שמכיר את המחזה הזה במצב כזה, כל הכיתה נעמדת מסביב, ותכניס לו, ואני מכניס לו. אם הסער הזה יודע להילחם גם, ונגד הבריון של הכיתה עוד, אז הוא אחד משלנו. ומפה והלאה, אני ארץ ישראלי. לצערי, לא יפה להגיד את זה, פה הכוח פתר את הבעיה. לא תמיד זה טוב בחיים, במקרה הזה לא הייתה ברירה אחרת. תראה, הבית הזה היה עורווה של סוס. אחר כך קיבלנו את האקטורים הזה, עמד ריק. שנות ה-90 מגיעים מיליון יהודים מרוסיה, אין להם איפה לגור, ממשלת ישראל יוצאת בקריאה למושבים וקיבוצים, תיקחו כל חתיכת מחסן, תשקיעו קצת כסף, תקבלו הלוואות נוחות, תהפכו את זה לדירה. הפכנו את זה לדירת מגורים, מאותו רגע מגיעה אונייה לחיפה, יורדת משפחת עולים, נכנסת למונית, וישר לפה. המקום הראשון איפה שהם דורכים בארץ ישראל, בית ראשון במולדת, כאן אצלנו. וככה 6 משפחות ב3 שנים נקלטו פה בארץ דרך הבית הזה.
והיום מה יש פה?
והיום יש פה יקב. והרוסי שבא פעם לבקר אותי, ראה מה שיש פה, אז הוא כעס עליי, למה לא עשיתי את זה כשהוא היה גר פה.
וואו.
לא, זה כל אחד שנכנס פה, זה התגובה היא וואו. יש פה 20 וכמה סוגים של ליקרים, כולם עשויים מהפירות שלנו, אורגנים ללא שום כימיקלים. ברוב הבקבוקים, הפרי עצמו תחון פנימה בתוך הבקבוק. זה, רק זה אלכוהול וסוכר, זה הפרי. ואני אומר לאנשים, תערבבו, ובן אדם שותה ומרגיש את הטעם של הפרי בפה, ולא פרי של, ולא טעם של כימיקלים.
אפשר לטעום, רובן?
אפשר לטעום, בהחלט אפשר לטעום. יש פה כוסיות, יש לי פה מיוחד לטעימה, אני אקח מה שבא ליד. זה בננה.
אתה יודע, רובן, שמרימים כוסית, בדרך כלל אומרים לחיים, ולא חושבים על זה יותר מדי על המילה הזאת. כשאני יושב כאן ומדבר איתך, אז יש למילה הזאת עם משמעות מיוחדת.
חיים מיוחדים.
חיים מיוחדים.
ברוך אתה, אדוני אלינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. לחיים, לחיים, לחיים טובים לכולנו, לכל עם ישראל.
וואו, מעולה.
מרגיש את הבננה.
ממש.
בננה.
ואנחנו רואים פה גני ילדים, בתי ספר. איך התחיל הסיפור של כפר מימון?
אני החלטתי ישר בתיכון שאני הולך להתיישב ביישוב חקלאי בנגב. לא יודע למה, ככה החלטתי. ואורה הסכימה לזה והתחלנו לחפש. הביא אותנו לגבעה ריקה פה, איפה שהבית שלנו נמצא.
כל מה שראינו עכשיו היה גבעה ריקה?
לא רק זה, כל השטח הזה, בערך כמו שרואים פה את השדות החרושים, ככה היה נראה פה. לא היה עץ אחד לרפואה בכל האזור הזה, גבעות כאלה מתונות של אדמת לס לכל הכיוונים. הלכנו לגור במושב שרשרת, לא רחוק מפה, גרנו שם שנה, עד שגמרו את הבתים בכפר מימון, שם נולדה הבת הבכורה שלנו, יהודית, וברגע שגמרו את הבתים, עוד בלי חשמל ובלי מים, לקחנו את הבת שלנו על עגלה ופרד, ומשרשרת דרך השדות, הגענו לתוך הבית בכפר מימון. אין חשמל, אין מים, מביאים מים בדליים, שירותים בחוץ, מנורת נפט, פטיליה ופרימוס לבשל עליה, מים חמים עם אותו פרימוס בשביל להתרחץ, וככה חיינו כמה חודשים, לא היה לנו בעיה עם זה, נהננו.
נשמע שגם לך היה חשוב להיות חלוץ ולמצוא לך איזה גבעה כזו שאתה יכול, להפרות אותה.
יכול להיות שזה בא מזה. אני אומר, ההחלטה של ההורים שלי בשוודיה לעלות ארצה הכניסה לי חזק בלב את אהבת ארץ ישראל, ומזה התפתח לאהבת האדמה, לאהבת עבודת האדמה. ושנה אחרי שהגענו, היה לנו מלווה מהסוכנות שהוא היה מזכיר גזבר. אחרי שנה הוא הודיע לנו, הוא עוזב, וצריך למנות מזכיר גזבר מישהו במקומו.
זה היה הצעד הראשון שלך בעבודה ציבורית?
פה בסביבה, כן.
איך הגעת להיות ראש מועצת גוש קטיף הראשון?
זה היה ככה, אחרי שהייתי 4 שנים מזכיר כפר מימון, ו10 שנים סגן ראש מועצה במועצה האזורית שלנו, זאת נגב, חזרתי חזרה לחקלאות. במשך 5 שנים איבדתי אני ואורה משק חקלאי משגשג, גידלנו ורדים ופרדס לימונים, הרווחנו בשנים האלה יותר מאשר מכל עבודה חיצונית אחרת. לקראת סיום של 5 שנים האלה, החליטה ממשלת ישראל להקים מועצות אזוריות בכל האזורים מעבר לקו הירוק.
איזה שנים זה היה?
78. והגיעו לגוש קטיף. אבל גוש קטיף למעשה איננו. הוא מופיע על מפות, ויש בו יישוב אחד, נצר חזני, עם 20 משפחות. זה כל גוש קטיף. הם אמרו שהם לא יודעים מה זה מועצה, אם היו חבר'ה אחרי שחרור מהצבא, תחפשו מישהו אחר. פה הגיעו אליי. אמרתי, אני הולך להיות ראש מועצה של 20 משפחות, אמרו לי, יש פה עוד משהו. העלו אותי על דיונה גבוהה, והראו לי 40,000 דונם של דיונות חול פנויות, נושקים לשפת הים הכחול, מראה לא מהעולם הזה, אמרו לי זה, זה קנה אותי. נכנסתי לטרנס של פיתוח.
תסבר לי את האוזן, כמה אנשים היו לפני, אנחנו יודעים, 40 משפחות, וכמה אנשים בתום הקדנציה?
בתום הקדנציה 10 יישובים פורחים, חקלאות משגשגת, תיירות משגשגת, מוסדות ציבור, מוסדות חינוך, מועצה אזורית עם כל אגפיה.
כמה אנשים בערך?
כמה אנשים, מתקרב ל-10,000 איש. מפעל חיים שלי.
איזה רגע אתה זוכר אותו כקסום באופן מיוחד?
כשטרקטור עלה על השטח והתחיל ליישר את הדיונות בשביל להקים יישוב, זה היה, אלה היה הרגעים. ואחר כך יש טקס עלייה לקרקע, שבטקס אורחי הכבוד הם 5 ראשי ערים ערביים מסביב לגוש קטיף, שהיו חברים טובים שלי, ביקרתי בבתים שלהם, הם ביקרו אצלי בבית. של דיר אל-בלח, של חאן יונס, של גרארה, של הכפריים מסביב לגוש קטיף. היינו מיודדים לאורך כל הקדנציה שלי.
אתה בקשר עם אותם ראשי עיר ערבים?
קודם כל, החמאס עלה לשטח, 4 מתוך 5 רצחו. אחד הצליח איכשהו להתברג ולהישאר בחיים. קיבלתי טלפון ממנו, רובן, אני מנתק איתך קשר, כי אחרת זה יעלה לי בחיים. תבין אותי, אנחנו לא נוכל לעמוד יותר בקשר. זה מה שהיה הקשר איתם. אני שאלתי את עצמי ואת הקדוש ברוך הוא תמיד, למה אני נשארתי בחיים? מה אני יותר טוב מכל 6 מיליונים שנספו שם והייתי קרוב לזה? כשנתנו לי את המשימה לבנות את גוש קטיף, אמרתי, הנה התשובה. השאירו אותי בחיים בשביל לבנות חבל ארץ בארץ ישראל. טוב, אני גומר בספר תיכון סייטלין בתל אביב, ומתגייס לנחל, עובר טירונות, ומטילים עלינו משימה להקים היאחזות חדשה בארץ ישראל, משימה מצוינת, את כרם שלום.
החיילים שהיו איתך בצבא ידעו את הסיפור האישי שלך?
לא, רק בשלב הרבה יותר מאוחר.
כי מה?
לא היה לי עניין לחזור לזה. חייתי את החיים שלי עם החברים שלי, חלק מהם עולים חדשים יותר, חלק מהם עולים חדשים פחות, היה כבר כל מיני אז. וחייתי את החיים שלי. לא הסתרתי את זה, אבל גם לא הבלטתי את זה. הגענו לכרם שלום, וכרם שלום ישבה מול רפיח, ברפיח שולט הצבא המצרי, מלא מחנות של הצבא המצרי.
איזה תקופה זה היה? איזה שנה?
56, משהו כזה. היה מצב מתוח מאוד עם המצרים, מצב כמעט מלחמה, ואנחנו יושבים מול רפיח, מלא תנוע הצבא שם, לפני מבצע קדש, וחופרים לנו עמדה קטנה, ממש כמה מאות מטרים מהמוצבים המצריים, שני חיילים כל בוקר מוקדם נכנסים לתוך העמדה הזאת, מסתכלים על הצבא המצרי, רושמים על מחברת את התנועות, ובערב מעבירים את זה למודיעין הישראלי. אין מכשירי קשר, אין כלום, פשוט רושמים מחברת. יושבים שם כל היום, צריך לאכול משהו ולשתות משהו. אני יודע שזה קורה באחד, אז באחד אנחנו כבר שנינו מסובבים את הראש אחורה לראות מה מגיע היום. ואני רואה פתאום חיילת יפהפייה עם מגש אוכל ביד וקד מים על הראש, מתקרבת לעמדה שלנו. אני מסתכל ככה, מחזה לא מעולם הזה, וכשהיא נמצאת כמה מטרים בודדים לפני העמדה, המצרים מגלים אותה ויורים עליה צרור. הצרור לא פוגע, הוא פוגע לפני הרגליים שלה, פק 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 כזה בתוך החול, והיא קופסת לתוך העמדה. ניחשתם או לא ניחשתם, אשתי אורה, היא היום החיילת הזאת שקפצה אז לתוך העמדה אחרי שירו עליה.
זה ממש סיפור מהאגדות.
זה סיפור מהאגדות, אבל זאת הייתה המציאות.
הנה אורה הביאה לנו פירות. שלום. אהלן, שלום.
הנה אורה הגיעה.
מוזמנת לשבת, אורה.
אורה. ומאז אנחנו יחד 56 שנה. מאז אנחנו פה, ומשפחה ענפה, וכפר מימון, וכל מה שעשינו מאז והלאה, זה שנינו, זה כבר לא אני לבד.
אני חייב לציין שזה דרך מאוד מקורית להתאר. לא שמעתי עדיין על שיטה כזו.
ישבנו בעמדה כמה שעות.
כי לצאת משם רק בחושך שהוא.
הייתם שלושה, אתה עוד בחור.
כן, הבחור השני איכשהו התעלמנו ממנו, לא יודע. הוא יכול היה גם לקחת אותה, למזלי זה לא קרה.
הוא לא היה לוקח אותי, אני לא הייתי לוקחת אותי.
על מה דיברתם באותם שעות?
אני אז התחלתי להבין מאיפה אורה הגיעה, ואורה התחילה להבין מאיפה אני הגעתי.
אם אני מבין נכון, אתה פעם ראשונה סיפרת על השואה רק ברגע הזה שהיית עם אורה תחת אש, ומה סיפרת לו?
איך שאני עליתי ארצה.
איך עלית אותה?
אנחנו גרנו בצפון תימן, עיירה שקוראים לה ברק, ויצאנו כל המשפחה. עם הדודים, עם האחים, יצאנו משם לארץ ישראל, אבל אנחנו מצפון תימן. צפון תימן לקח לנו 3 שנים להגיע עד דרום תימן. דרום תימן, האנגלים שלטו, ומשם יכולנו לעלות ארצה.
אני רוצה להחזיר אתכם לאותה שוחה. מתי הבנתם שנועדתם זה לזו?
זה לא מיידי. התחברנו, והתחלנו להיפגש אחרי זה. ואני אפילו ביקשתי, כשהיה לי תורנות שמירה, שהייתי איתי בתורנות שמירה, שאמרנו בזוגות. בהתחלה לא הסכימו, חייל עם חיילת, שכנענו איכשהו את המפקדים. וככה לאט לאט הדברים התקרבו, אבל כבר בצבא, אחרי אני מעריך כמה חודשים של היכרות, הגענו למסקנה הזאת. ואז אני הבאתי אותה פעם אלינו הביתה, וההורים שלי קיבלו אותה כמו בת שלהם, והחיבור בין פולני לתימניה היה אז דבר נדיר מאוד.
זה מה שבאתי לשאול.
ההורים קיבלו אותה מצוין, אבל אחד הדודים שלי הכניס אותי לחדר, אומר לי, רובן, תברח מהצרה הזאת כמה שאתה רק יכול. זה מנטליות אחרת, זה אוכל אחר, זה תרבות אחרת, זה הרגלים אחרים, אתה לא תוכל לשרוד את זה, אחרי חודשיים תתגרש. אמרתי לו, בוא נראה. בסוף יצא מזה משפחה ענפה, ילדים, נכדים, נינים, מכל ארצות תבל. יש טריפוליטאים ומרוקאים ורוסים ויוונים וסורים ותימנים, רוסים, הכל יש בתוך המשפחה. וכשאנחנו נפגשים יחד, ארץ ישראל היפה.
המון פירות. בכיף
ביחד.
עם המון פירות והם נהנים לאכול אותם, וזאת פיטאיה.
גדלה על קקטוס, מברכים עליה בורי פרי העץ, כי הקקטוס הזה הוא רב שנתי.
כן, זה פרי מדהים.
אוקיי, תתכבדו. ברוך אתה, אדוני, אלינו מלך העולם, בורי פרי העץ.
אמן.
טיפול ברוח לא בסערה ממה שעוד יבוא ומה שכבר קרה מימים של כעס אל ימי חמלה משעות של פחד אל שעות תקווה לא טיפול כי חזקה האמון שכל מה שקורה, קורה הוא לטובה וגם הדרך עוד תהיה לך קשה אבל אני איתך, אני איתך
מובן, בחרת שנגיע לכאן מה?
רואים פה חלק גדול מרצועת עזה, את עזה עצמה, אבל גם את האזורים הצפוניים יותר, איפה שהיה אלי סיני, ניסנית, נצרים על יד עזה, ויותר דרומה, גוש קטיף.
איפה כולו. זה היה? תעשה לי סדר עם כיוונים.
הבתים הגדולים האלה שרואים, כמה שאני מבין, זה עזה, וצפונית משמה, האזורים שהיו מיושבים על ידינו, דרומית משם נצרים, ואחר כך עוד יותר דרומה, גוש קטיף עצמו, על יד חאן יונס ורפיח, שאת זה לא רואים מפה.
אתה אוהב להסתכל על עזה מהמקום הזה במיוחד?
תראה, אני כל הזמן, יש לי כמיהה עזה לחזור לשם.
אתה אמרת קודם שהבנת למה הקדוש ברוך הוא הציל אותך, וזו הייתה התחושה. והחלום הזה שאתה בנית אותו, היה ואיננו.
כשראיתי את החיילים עם בגדים שחורים נכנסים ליישובים ומוציאים בכוח או פחות בכוח כל מקום לפי האופי שלו את האנשים מהבתים ואחר כך הטרקטורים הורסים את הבתים אני חזרתי חזרה לימי השואה נכון שפה לא היו כוונות חלילה לרצוח מישהו אני רואה את ההבדל
ייקח אותי לתוך רגע מתוך הגירוש שאתה מתאר אותו שאתה לוקח אותו איתך עד היום
כשראיתי את הילדים שלי שם, ואת הנכדים ואת הנינים, מגורשים מהבתים שלהם, אלה היו הדברים הכי קשים. שעשו לי את זה באירופה, ועכשיו עושים את זה פה לילדים שלי, עם האבסורד הזה, ששם לפחות ידעתי שאיזה אויב רשע עושה את זה.
אני שתף אותך בתחושה, זה מאוד קשה לשמוע, כמי שהיה חייל ו...
אני רוצה להגיד לך...
זה מאוד אמיץ מצד
אני,
אחד,
אני לא יודע למה אני לא יושב בכלא עד היום, כי אני, בין השאר, כשהסתובבתי בגוש קטיף, ניסיתי לשכנע את החיילים לסרב פקודה. לדעתי, חייל היה מבחינה נפשית שלו, שווה לו לשבת חודש או חודשיים בכלא, ולא לחיות כל החיים אחר כך עם התחושה שהוא היה שותף לדבר הזה, מה שקרה שם. אבל אני אומר שוב, המדינה לא שייכת למנהיגים שלה, היא שייכת לעם, לדורותיו, לא רק לדור שלנו, זאת המדינה, ולכן צריך לקבל את זה. צריך לקבל את זה, זה המצב של היום, אנחנו ממשיכים פה, לא עוזבים את הארץ הזאת, ממשיכים לבנות אותה איפה שאפשר, ומצפים למצב שאפשר יהיה בכל מקום לבנות.
חטפת המון זבנגים, גם כילד, גם כשעלית לארץ, גם במלחמות זכית להילחם בהם, ונראה לי הגדול מכולם, המפעל ש... שהיה מפעל חייך,
נכון.
קרס. איפה הקדוש ברוך הוא בחיים שלך?
הוא מכוון את כל מה שנעשה פה. מכוון את כל מה שנעשה פה, כולל הדברים שנראים לך לא טובים. הכל בסופו של דבר לטובה.
יש פה המון המון עצים. יש עץ אחד שהוא, שיש לו ערך מיוחד בשבילך יותר מאחרים?
בהחלט כן. העץ תמר הזה שעומד קצת באלכסון.
אתה יודע, לפני שתספר לי זה נורא מעניין, כי אני רואה את העץ הזה, ואם הייתי צריך לנחש, הוא האחרון מבין כל השפע שיש פה, שדווקא הוא המיוחד. ומה הופך אותו למיוחד עבורך?
העץ הזה הגיע אליי מגוש קטיף. בכפר דרום, כמה שנים לפני הפינוי, היה פיגוע רצחני שהערבים פוצצו אוטובוס עם תלמידים. באוטובוס הזה ישבה גם המורה של התלמידים האלה בשם מירי אמיתי. בעלה לייזר אמיתי הוא אחיו של אחד החתנים של בנותיי, והוא, כשבאו לגרש אותם מהבית, הגיעו גם הטרקטורים הגדולים להרוס להם את הבתים. ביקש מהקצין דבר אחד, יש לי פה עץ תמר, שאשתי שנרצחה פה גידלה אותו כאן, בכפר דרום. תנסה להציל לי את העץ הזה. הכניסו, הסכימו, הצבא הסכים לשתף פעולה, הכניסו את הכף הענקית מתחת לאדמה, הוציאו את העץ הזה עם כל השורש שלו, וביום הגירוש אני מקבל טלפון, רובן, יש לך בוסטן, בטח יש לך איזה פינה ריקה, תכין בור גדול, בדרך אליך עץ מיוחד. הבאתי טרקטוריסט, חפר פה בור גדול, לא עוברת חצי שעה, פה בחנייה, מגיע לי משאית צבאית ענקית עם מנוף, מרימה את העץ הזה, מכניסה פנימה את השורשים, מכסים אותו, משקים אותו, העץ נקלט פה, רואים שהוא חי וגדל פה. אלמן עם היתומים, יש להם מזכרת מהאימא שנרצחה שם וגידלה את העץ הזה בכפר דרום.
וכשאתה רואה את העץ הזה, מה זה עושה לך?
תשמע, העץ הזה עומד עקום, ואני ביקשתי מהטרקטוריסט, כששם אותו, תמשוך, תיישר, לא הצליח. מה שאני לא שמתי לב, שם לב לזה בחור מגוש קטיף, אתה יודע לאן נוטע העץ הזה? מה יש דרום מערב מפה?
גוש קטיף.
גוש קטיף. העץ הזה נוטע לשם, יחד איתי.
יש עוד עץ אחד, שלא יכול הייתי להתעלם ממנו, והוא לא עץ אמיתי, שנמצא בכניסה שם. העץ הזה עם האותיות, מה זה?
יש פה עץ... שהוא עשוי מברזל, והוא העץ הכי אהוב עליי. זה עץ המשפחה שלי. משה אהרון ובינה מלכה, זיכרונם לברכה, שני ההורים שלי ורובן. יחיה והווידה, שני ההורים של אורה ואורה. בסייעתא דשמיא, לא עובד דבר כזה בסייעתא דשמיא. ומפה והלאה, כל הנכדים, הילדים, החתנים, הקלות, הנינים, כולם מופיעים פה. ויש לי הסכם עם הפסל שגר פה בכפר, שכל נינו נכד שנולד, הוא בא עם מכשיר הרחמה ומוסיף אותו. אני מגדל רק עצים שגדלים. ולכן העץ הזה הולך וגדל 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 יחד עם יתר העצים. הוא נמצא בתנועה, הוא לא סטטי, הוא גדל ומתפתח כמו שצריך. אנשים הרבה פעמים שואלים אותי אם אני רציתי לחפש איזה נקמה בהיטלר. ואני עונה להם, לא רק רציתי לחפש, אלא יש לי. הנה הנקמה בהיטלר. אותו היטלר שכל כך עשה מאמצים על אנושיים להרוג אותי כילד קטן, בסוף התוצאה היא משפחה של למעלה מ-50 נפשות שחיה בארץ ישראל. אין נקמה יותר מתוקה מזה.